ערב טוב לכם, בוקר טוב או צהריים טובים, תלוי איכן ובעיקר מתי אתם שומעים אותנו, את הפודקאסט הזה, פודקאסט בלאו גרנה, מספר 119, שזה השילוב של טרשטגן ולמין ימל, שילוב לא רע, לא רע בכלל, כפי שראינו היום במשחק נגד אתלטיק בלבאו, עליו תכף נדבר בפודקאסט הזה. אז לפני שלושה ימים היה לנו פודקאסט כועס וכואב ועצוב, והאמת שהדברים שאמרנו בפודקאסט ההוא לא השתנו, הנסיבות בעינן עומדות, אבל כמו שאמרנו אז, הדגיש שי, בסוף הדברים יקבעו על המגרש, ודווקא על המגרש הדברים נראים לא רע, ואמרתי שי, אז ישר ניגש לאיש ולאגדה, שי פעל, ערב טוב לך.
מה קורה יוז?
סליחה?
בסדר, תודה.
אז, אז בבקשה.
אני אומר, כל הסיפור בין נצרים ו...
כן, לא קל, לא קל, לא קל, לא בא חיילים, נדמה לי חיילי מילואים, חלקם, או אולי כולם.
חטיבת ירושלים, כן.
כן, אז יהיה זכרם ברוך, תנחומים למשפחות.
באמת, אבל ברצינות, רק שלא ננרמל את זה, אי אפשר לנרמל את זה.
כן, אם כי באמת... יש משהו בקהות חושים הזאת, זה כמו שאתה יודע, רואים טלוויזיה ורואים איזה משחק או משהו, פתאום יש שקופית על טילים בצפון, או... וממשיכים, לא עוצרים את האולפן, ואף אחד לא מדבר על זה, ופשוט חיים. וכן, זה רע מאוד, אבל אנחנו לא נעסוק בזה היום, אנחנו כן נשלח תנחומים למשפחות, והלב איתם, ונדבר קצת גם על כדורגל שי, ודווקא בכדורגל היה לא רע.
כן, אתה רוצה לשאול את אדון תום?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שאתה ראית את המשחק אצל בוריס דה אנמר.
כן.
או אונלי בוריס, איך הוא מעדיף?
בוריס דה וואן אנד אונלי.
הבנתי. אני מקווה שזיהית את הרפרנס.
כן, כן.
אוקיי.
אשתו בחודש השביעי, ושיהיה במזל טוב.
קוראים לה משה במקרה?
לא.
כי אם זה משה חודש 9 זה היה ממש טוב. צריך לקנות טיטולים, מוצצות, אבל טוב, זה בפעם אחרת. ואנחנו לחברנו, שאני מקווה שאשתו לא בחודש 9, פחות הייתי יודע, תום רוזנבסר מרמת לבנדובסקי.
כפיים, קדימה, איפה התשואות שלכם?
התשואות שלנו, איפה התשואות שלך?
It's good to be back.
It's good to have you back. אז דיברנו בפודקאסט הקודם, שכמובן צריך להגיד, אתה היית ברובו על הקו, גם אם לא, מסיבות טכניות לא הצלחנו לשמוע אותך, אבל היית על הקו. דיברנו בעצם על העיקרון ששי הדגיש אותו, שלפיו בסוף הדברים יקבעו על הקרקע, על הדשא, ועל הדשא צריך להגיד, אנזי פליק, זה ממש התחלתי, זה שני משחקים, אבל מיד קבוצה שמשחקת כדורגל לא רע.
כן, אני לא סבלתי, שזה לא דבר של מה בכך. אמרתי לשי לפני שהתחלנו להקליט, שהתחושה שלי לפני המשחק הראשון, אחרי המשחק הראשון הייתה, אוקיי, זה לא היה נורא כל כך, כמו שחששתי. והיום אני אפילו ישדרג את זה זה בסדר. רחמנא ליצלן, אמרתי מקודם לשי, גם לפרקים אפילו נהניתי. אני חושב שזה שאנזי פליק, בניגוד לצ'אבי, הוא לא כל כך בקרביים של הפוליטיקה המתונפת שיש בברצלונה, יכול להיות שזה עוזר לו, יכול להיות שהוא באמת מרוכז בנושא המקצועי, וכל הרעשים האלה שצ'אבי ידע לסבול מהם, בעל כורחו, הוא מנטרל את הדברים האלה.
אני חושב שיש משהו באנזי פליק שאנחנו לא יכולים לזלזל בו. אנזי פליק מאמן כדורגל בסביבות 25 שנה. נכון, לא תמיד כמאמן ראשי, לפעמים ברמת נבחרות, לפעמים ברמת קבוצות, אבל הוא בסביבות 25 שנה נמצא עם קבוצות ועם נבחרות שמכינות את עצמם לעונה או לטורניר הקרוב. זה בסביבות משהו כמו 23 שנה, יותר ממה שצ'אבי אימן כדורגל לפני שהוא הגיע לברצלונה. אני לא אתחיל להשוות אותו עכשיו לצ'אבי, כי זה עוד מוקדם, אנחנו לא יודעים, אבל אני רק רוצה להגיד...
זה ממש מוקדם.
זאת קצת
מאוד מוקדם.
הוא יודע לאמן כדורגל, שי.
זה קצת גניבת דעת מה שאתה עושה עכשיו, כי הוא לא היה מאמן ראשי, הוא היה בתוך מערכים של צוותים מקצועיים.
שי, אתה, שנייה, אתה מעצב, נכון? במקצועך.
נו.
כמה שנים אתה מעצב, פחות או יותר, נגיד 15 שנה. 12 שנה. אתה עכשיו לא תמיד באותו תפקיד, לא תמיד, נכון? אבל אתה 12 שנה, אתה עוסק בעיצוב של אתרים, של אפליקציות, של דברים, אתה יודע מה זה לעצב. אם אני אקח אותך מחר לעצב אתר למועמד לרשות הממשלה, או לברצלונה, או להקת קולפליי, שבמקרה דיברנו על הסתם קפץ לי, אתה יודע את העבודה. יכולת לעשות את היותר טוב, כי אתה מוכשר, פחות טוב, אבל אתה יודע את העבודה. הנזי פליק הוא מאמן כדורגל 25 שנה. הוא יודע את העבודה, הוא עושה אותה הרבה, הוא יודע לעשות אותה, הוא יודע להעמיד קבוצה, כנראה.
שי גם פה ושם עשה חלטורות לבר סמניה.
לא, ממש לא, ממש לא רידדתי, כי אני אומר, מעצב, יודע, אתה יודע לעצב, לא נכנסתי לך בכל הדברים ולשפות.
אמרת לעצב אתרים, לא.
אמרתי, אם מחר אני אקח אותך לעצב את השפה, בסדר, הנה, אני לא פוגע בך, של קבוצת טויוטה, או של גוגל, שאתה זה, או של פייסבוק, או של מדינת ישראל, או של צהל, זה לא משנה. אתה יודע לעשות את זה.
זה לא נכון.
כי אתה עושה את זה הרבה שנים.
אני אתן לך דימוי. יש הבדל בין להיות מעצב גרפי בעיתון המקומי בתל מונד, לבין להיות ה-VP דיזיין של ארגון כמו ברצלונה.
זה גם נכון.
ואנזי פליק לא היה VP דיזיין כל כך הרבה שנים. הוא הסתובב שם, כן?
כן, אבל בוא, הנה, בוא נמשיך בזה. אדם שהוא היה בהתחלה מעצב בתל מונד, ואחרי זה הוא היה מעצב באתר קטן ישראלי, ואז הוא עיצב באתר יותר גדול, ואז הוא היה VP דיזיין של אפל, גם אם הוא היה רק שנתיים בסוף, VP דיזיין של אפל, הוא עבר, הוא זה מה שהוא עושה. הוא 20 שנה עושה זה ברמות שונות. אני לא מתווכח, הוא לא 20 שנה, הוא לא מוריניו. שמשנת 2004 בערך רצוף מאמן ברמות הכי גבוהות שיש, נניח, כן, צורך עניין, סתם כדוגמה, או אנצ'לוטי או פפו כאלה, אבל הוא 20-25 שנה מכין קבוצות לעונה, הוא לא מתרגש מזה, זה לא חדש לו, יכול להיות שהוא יודע לסנן רעשים, אני חושב שמה שכבש אותי בשני משחקים האלה זה השקט שלו, הוא שקט על הקווים, הוא רגוע, הוא שקט במסיבות עיתונאים, הוא שקט בהצהרות שלו, הצהרות שלו אין בהם כלום, הם ברמת קלקר, כן? ויש איזו תחושה, שי, בואו לא נפקח לעניין של העיצוב הגרפי, ואני לא מבין גדול בזה, יש איזושהי תחושה של מקצוען, שיודע מה הוא בא לעשות, אולי זה יצליח, אולי זה לא יצליח, אבל הוא יודע את העבודה.
בעיניי אתה רץ וקושר כתרים לאנזי פליק, כמו שרצת וקשרת כתרים לממפיס דפאי, אחרי ה-4-5 המשחקים הראשונים שלו, וזה מוקדם מדי.
אתה יודע מה זה מזכיר לי להבדיל? את עודד גטש. עודד גטש, שהוא איש כדורסל מאוד מוכשר ומאמן מוכשר, מתחילת דרכו הוא היה רק מאמן מוכשר, אבל היה ברור שאין לו ניסיון, היה ברור שהוא טועה ונכשל. דווקא בעונה האחרונה שלו במכבי, אחד הדברים שראו, זה גם שלא תמיד הלך לו, הוא הראה הרבה ניסיון, הוא הראה הרבה ניסיון, הרבה רוגע, הרבה שקט, והצליח בסך הכל להוביל את הקבוצה די יפה ברוב העונה. אני חושב שאותו דבר עם אנזי פליק, אני לא טענתי שהוא עכשיו המאמן הכי גאון בהיסטוריה, אני לא קרוב לזה. אתה אומר שנדמה, אם נקרא לאימון טרייד, מקצוע, באנגלית, או עיסוק, או אמן, אני חושב שהוא מראה שלאמן זה המקצוע שלו. זה מה שנראה.
הלוואי. בסדר? אני
מקווה באמת שזה נכון. הלוואי וזה נכון. הזמן יגיד. עוד מוקדם מאוד. נראה שיש לקבוצה איזשהו מושג מה היא רוצה לעשות, וזה סבבה. מתאמנים, יש לו את הפילוסופיה שלו, הוא מתחיל להכיל אותה, דברים יקרו לאט לאט. למשל, אני יכול להגיד לך דוגמה מהיום. היום, לברסה, במיוחד במחצית הראשונה, היה ניכר שיש לה הרבה פוזשן, וגם כשברסה איבדה את הכדור, אז התחיל איזשהו חצי לחץ כזה, היה גם ניכר שלוונדובסקי לא כל כך טוב בו, אבל גם זה לחץ שמאוד בקלות אתלטיק בלבאו ידע לשבור, אבל התחילה איזושהי תנועתיות מכוונת, מסונכרנת, זה ניצנים, זה מה שזה, באמת, זה מאוד מוקדם להסיק, וכרגע כולנו קצת מתבשמים מזה שניצחנו, אבל גם צריך להגיד, הניצחון הזה הגיע לנו האקס-ג'י שלנו היה פי 2, ולוונדובסקי עם ביש מזל של שתי קורות, ועוד אחלה הצלה.
כולל קורה ומשקוף בביתה אחת, נגיחה אחת.
כן, אז הניצחון באמת, אני חושב שהגיע לנו, אבל עוד פעם, אני לא מסונבר. זה פשוט, זה לא הקטסטרופה, לא, שאני חששתי שזה יהיה.
אף אחד לא מדבר על סינבור, אבל הייתה תחושה ששלושה דברים נכונים שפליק עושה לדעתי, ועוד נפרק את זה. אחד, הוא לוקח את לוונדובסקי והוא לא מתעקש. הוא אומר, אוקיי, יש לי מהבן אדם הזה, כל מה שנשאר לי מהשחקן הגדול הזה זה סקורר. אין לי הרבה יותר מזה, אין לי שם הרבה יותר. הוא לא לוחץ גדול, מוסר גדול, הוא בוודאי לא עובר בדריבל, אז בוא אני אתרכז בעניין הזה של ליצור לו, זה אחד. בוא אני אחביא אותו, אני אשים שני פיבוטים, דאבל פיבוט, אני אשים מסביבו איזשהו מערך יותר מעובה, ואני אחביא אותו בלחץ, זה שתיים. שלוש, מה שהוא עושה עם רפיניה. בעצם הוא לוקח את רפיניה, ותכף נדבר עוד לעומק על רפיניה, והוא אומר, הבחור הזה לא מסוגל לשחק קיצוני שמאלי אצלי. הוא לא מסוגל כי אין מה לעשות. הוא לא יכול לרוץ על הקו, הוא לא עובר שחקנים על הקו, זה לא עובד. ולכן הוא בא, וכאילו הוא שדרג אותו לעשר, אבל בעצם הוא אומר, בוא נשתמש בניידות שלו, בוא נזיז אותו קצת מצד לצד, נריץ אותו, אבל אני מבין שהאיש כבר דריבליסט גדול שיעבור לי אנשים על הקו, ויהפוך את המשחק, אריאן רובן סטייל, או לא יודע מה, פרנק ריברי סטייל יותר, זה אין לי, זה לא יקרה. וזה יפה, זה התאמות יפות של המצב.
הוא תכליתי. לפעמים, לעתים קרובות זה מאוד מחורבן, אבל הוא תכליתי. הוא כן מנסה את המסירה הזאת ואת הביתה לשער, והוא מנסה.
השער השני הגיע ממנו, היה במחצית הראשונה כדור מדהים שהוא הביא ללוונדובסקי אחרי המבצע הראשון של למין, שלוונדובסקי הדביק לקורה.
כן. היה שם את הביתת קונג פו שלו.
כן, והיה גם כמובן כמה החלטות רפיניות במחצית השנייה לפני שהוא עבר לצד שמאל. אבל נכון, בעיניי היה משחק אדיר שלו.
אז בגלל זה אני אומר, הנס, הרבה פעמים אני אומר, זה מתחרבן. הרבה פעמים זה מתחרבן, אבל גם יש תכלס שם. וזה בא לי
דיוק גם בתוצאות. אני חושב הפוך אגב, אני חושב שהמשחק לא טוב של רפינה, ותכף אני אסביר למה, אני יודע שהמספרים לא איתי, זה באמת לא כל כך פת לי, כי העיניים שלי עדיין, ברוך השם, איתי, ואני אגיד לכם מה אני ראיתי, נכון שזה בעיקר בתפקוד שלו כעשר אגב, שאגב אם זה תלוי בי שאולמו חוזר הוא בכלל יוצא מרכב, אבל זה בעיקר שהוא כעשר, והבעיה היא כזאת, ברצלונה ברמה, כל עוד משחקים בבית נגד בלבאו, בחוץ נגד ולנסיה, עוד אתה יכול להרשות לעצמך טעויות והחמצות ופספוסי מצבים. אני חושב שברמות הגבוהות יותר, שאנחנו נגיע להם, המשך העונה בליגת האלופות ובליגה שלנו, אנחנו נצטער מאוד מהחמצות של מצבים, והחמצות של מצבים, אני לא מדבר רק על החמצות של שערים. בשלושה, ארבעה, חמישה מקרים, וחבל שאין איתי פה, אתם יודעים, ממש וידאו בשביל להראות את זה, ראינו את רפיניה מקבל כדור במרכז, שבאמת במסירה אחת הוא יכול לתת מסירה לגול. הוא יכול לתת מסירה אחת לגול, ואני לא אומר ליד, לא, זה מסירה שאם הוא נותן את הפס הנכון והמדויק והאיכותי, הוא נותן פס לגול. ופעם אחרי פעם ראינו אותו מפשל, מאבד, מוסר מאוחר, מפספס את העיתוי, מוסר לנבדל, טועה. אני חושב שיש משהו שאנחנו חייבים להבין, אפשר כולנו לעמוד ולמחוק כפיים לרפיניה, ובאמת הוא התאמץ, והוא עשה, ושהוא נכנס לשמאל, אז הוא הרים יפה, הכל אחלה. בסוף אני חושב שהוא הוכיח שברמות הגבוהות, הוא פשוט יותר מדי מפספס הזדמנויות, הוא לא חד, הוא לא יעיל.
טוב, זה אתה ואתה קצת ביאסט כלפי רפיניה.
במחצית הראשונה, התקפה, סליחה, במחצית, כן, במחצית הראשונה, לא, סליחה, זה המחצית השנייה, לא הראשונה, המחצית השנייה, התקפה מתפרצת, הוא קיבל כדור נהדר מלמין ימל, והוא מסר ללוונדובסקי מסירה כל כך מחורבנת לאגף השמאלי, שבאמת מחזיק את הראש.
כן, אוקיי? שמאלה, נכון, כן.
כמה דקות אחר כך, הוא מצא את פדרי בהברקה גאונית. אוקיי? אז צריך,
טוב, אבל מה שאתה מתאר
צריך
פה,
לדעת שיש פה,
פעמים,
צריך לדעת,
4-5 פעמים.
שנייה, רגע. זה לגבי ההחלטות היותר טובות שלו והפחות טובות שלו והדברים שהוא מצליח לעשות. בסופו של דבר הוא כן נותן תפוקה, אז אתה יודע, אם זה קשה להתווכח, אני מסכים איתך על זה שהוא לא חד, אני מסכים איתך על זה שהוא עושה הרבה פעמים את ההחלטה הלא נכונה, או את האקסקיושן שלו רחוק ממה שאתה רוצה שהוא יהיה. אבל מה שאני לא מסכים איתו, זה מה שאתה אמרת לגבי הרמות הגבוהות, אוקיי? אני לא יודע. שנה שעברה מול פריז, הוא דווקא היה שם. בניגוד להרבה שחקנים אחרים, שכביכול יש להם רקורד ורזומה וניסיון הרבה יותר גדול ממנו במעמדים הללו. אז אני לא רוצה שיצא מפה עכשיו איזשהו כתב הגנה לרפיניה, כי אני לא מחסידיו הגדולים, אבל אני גם חושב שצריך לסייג את הקטילה המתמשכת בו, בוא נגיד כך.
תרשמו, תגזרו, תתווכחו איתי, תקטלו אותי, ואולי בסוף דבר שצדקתי, או שאני אוכל את הכובע. הלוואי.
בסדר, בוא נעבור על.
לא לכעוס, שי.
אני פשוט, הייתי בדיון הזה, הייתי באינספשן של הדיון הזה.
תשמע, אחת הבעיות זה שהקבוצה לא התחדשה השנה, נשארנו עם אותו חומר. אין מה לעשות, זה לא השתנה.
אני רואה איזה קו עלייה מסוים של רפיניה, עם כל המגרעות שלו.
אז אני רואה קו עלייה אמיתי, אגב, של קונדה. קונדה בצד ימין היום.
זה בלי ספק.
ובכלל, כן. בנקר בהגנה, חזק, לא עושה טעויות, לא עושה שטויות, נלחם. אגב, זה בלט ב-5-10 דקות האחרונות, שהיה צריך ממש לא לעשות טעויות, וככה לא לעשות את הטעות הקטנה הזאת שמובילה לשוויון, והוא פשוט היה שם, כאילו הוא עלה רמה.
ונראה שהוא קונדה...
שמח עם התפקוד שלו בימין.
אני חושב שקודם כל,
הוא בסדר עם זה, שלים זה.
הפינג פונג, אז זהו, הפינג פונג הזה שהיה, אם הוא בסדר או לא בסדר, זה כבר ירד מסדר היום, הוא יותר רתום לצרכים של הקבוצה, יכול להיות שהוא יתבגר, ואשרי הוא אם כן, אבל הוא כרגע השחקן הבכיר שלנו בהגנה. בוא נראה מי עלו היום בהגנה. בלדה, שרק עכשיו חזר, והוא בסך הכל עדיין ילד בפני עצמו, קוברסי, עוד ילד, אוקיי? ואיניגו מרטינז, שלמרות הטאף גאי אטיטוד, לא הוא זה שיוביל את ההגנה של ברצלונה. אז קונדה...
אגב, הוא היה בסדר היום, היה בסדר גמור.
נכון, אבל אתה יודע, הוא לא איזה בלם וורלד קלאס, וקונדה כן התיימר להיות לפחות, ועכשיו הוא פשוט נותן את מה שהוא צריך בשביל הקבוצה, והוא עושה עבודה מעולה.
אני מסכים. שי?
קונדה בעיניי היום טופ 3 מגנים ימנים בכל העולם.
בהגנה.
בכושר הנוכחי שלו, כן.
לא בהתקפה, בהגנה. כמגן הגנתי.
הוא לא מגן סופה, כן. הוא לא מגן סופה. היום ראית שגם אני חושב שניקו וויליאמס לא היה ב-100% כשירות, אבל כל פעם שניקו וויליאמס כן ניסה לקחת אותו במהירות ולא משנה מה, אתה רואה את קונדה... קודם כל ממקם את עצמו כמו שצריך לפני, ואת ניקו קצת פחד. הוא פחד קצת.
אני אגב רוצה להזכיר על ניקו שהוא לא נעימר. ניקו הוא שחקן בעיקר של מגרש פתוח. הדריבל שלו קיים והוא לא רע, אבל הדריבל שלו על מטר רבוע הוא לא ברמות האלה. הוא כוחו במגרש פתוח.
תקשיבו, שניכם צודקים? חוץ מהמהלך הראשון של המשחק היום של ניקו, שהוא עבר שם כן. בין שניים. אבל פרט לזה, שאגב, שזה היה על מטר רבוע, ושם הוא ניצח את קונדה, וגם את מי שבא לה פה, אבל פרט למקרה הזה, שניכם צודקים לגמרי.
לא, אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם חושבים שניקו הוא שחקן של... סתם, זו שאלה שעולה, כי אני לא יודע כבר, השנה הוא לא יבוא אלינו, האם הוא מתאים לקבוצה של פוזשן, כמו ברצלונה, או שהוא הרבה יותר שחקן ריאל מדריד סטייל של התקפות מעבר מטורפות, בספרד שיחקה ככה ביורו, וזה עזר לו.
אתה טיפסת על הר מאוד גבוה כששוות אותו לנעימר. הדריבל של נעימר הוא אחד הדריבליסטים הגדולים בהיסטוריה, גם אם הוא כשחקן מפוספס.
אין ויכוח.
ניקו הוא לא נאמר, אבל יש לו דריבל מצוין. סטטיסטית, הוא ולמין היו מהדריבליסטים הכי טובים בליגה הספרדית שנה שעברה. אז הוא כן מסוגל לקחת שחקנים, ולא רק תמיד על שטח פתוח, מה שנקרא, מסוגל לקחת אותם גם פנימה, תוך הרחבה. אל תזלזל, מה שנקרא.
לא, לא, הוא קודם כל, הוא דריבליסט סבבה לגמרי, אני מתכוון, הוורלד קלאס שלו, היכולת הבאמת מדהימה שלו, זה במגרש פתוח, זה בקבוצת מעבר, שאז הכוח והמהירות והיכולת וגם הטכניקה, מתחברים ביחד, ואז הוא באמת בסיאו. חושב שבלבאו לא נתנו לה לפתח את המשחק הזה היום כל כך, וזה מביא אותי לברנל.
ברנל, אמרתי כבר במשחק הקודם, אני מת עליו, אני פשוט מת עליו. אתה רואה אינטליגנציה בבחינת מיקום, אינטליגנציה C לילד בן 17, הוא פשוט יודע להיות במקום הנכון, וזה כל כך קשה להיות במקום הנכון. והוא עושה את זה, פשוט זה פשוט בא לו בטבעיות. וגם הנגיעות הקטנות הוא בשמאל, אגב, שוב פעם. רק רגע שמאל.
כן, כן. אגב, המספרים לא איתו, זאת אומרת, היום ציון 6.4 באתרים השונים, חלק מהאתרים, בזמן שרפיניה נגיד קיבל 8 על פי הסטטיסטיקות, וזאת שוב הטענה של מה שהעיניים רואות לפעמים, ודעות, לא, אבל הוא היה מצוין, זאת אומרת, אם תפקידו הוא בסוף להיות הבוסקט של הקבוצה, למרות שזה דאבל פיבוט, שמעו, לא היו התקפות מתפרצות, לא נפס היום מכנסיים למטה, הוא עמד שם מאחורה, ניווט.
לפי אופטה,
זהו, אז...
המשחק, 11 חטיפות, 2-2 בדריבלים, 51 מ-53 מסירות, 96% דיוק. סבבה, סבבה.
מדהים. אגב, אתם זוכרים שאנחנו נורא התלהבנו שנה שעברה מהמסירות הארוכות של קוברסי על 40-50 מטר, קוברסי על 40-50 מטר, אז אותו דבר, ברנל על 30 מטר, מבטל את כל מרכז ההגנה שלהם פעם אחר פעם.
מדויק, מדויק.
תסבירו לי את הוויתור על קסאדו.
שנייה, לפני זה.
אוקיי.
ברנל. הנגיעות שלו ברגל שמאל הם גם סוג של effortless, זה כאילו לא ממש מתאמץ להניף את כל הרגל, פשוט מקפיץ כדור וכאילו בגינה לאחיין שלו ברמה הזאת.
מדהים. יש גם קצת התמודדות לא רעה עם לחץ, ניצנים של זה, עוד פעם זה לא קרוב לבוסקץ או משהו כזה, אבל אתה רואה בסך הכל ביטחון שם, ואני גם ראיתי אותו מתמודד עם לחץ איזה פעמיים במשחק, ויודע לספוג אותו ולהשתחרר ולהמשיך הלאה. בתחילת המשחק, ממש ממש בהתחלה שלו, זה היה איזה מהלך אחד כזה. יש כאילו עם מה לעבוד, אני לא אומר שהוא קשר אחורי פרפקט עכשיו, אבל יש עם מה לעבוד.
מה שכן אפשר לראות זה ש... אין מה לעשות, הוא איתי, וסביר להניח שאם יהיה ספרינט מולו באחד על אחד, אז הוא כנראה יובח קצת, אבל הוא מונע מזה באמצעות מיקום מוקדם מראש.
זה למעשה חוכמת משחק שאנחנו בעצם מדברים עליה לא מעט. רואים אבל ממש, למרות משחק טוב של קסאדו,
קסאדו לא שיחק.
אני אומר, משחק טוב קודם של קסאדו.
בוולנסיה.
כן, בוחר אנזי פליק בעצם בדאבל פיבוט, יכול היה לעלות בעצם קסאדו ופדרי, מהרוצה עם קסאדו ברנן, פדרי למעלה, במקום פרן, בחר להשאיר את ברנן, להוריד את קסאדו לספסל.
פדרי כן. שיחק לא בדאבל פיבוט עם ברנן, הוא יותר שיחק יותר קדימה, מעניין.
לא כל הזמן, מעניין. שיחק גם למטה, פדרי, לא מעט. פדרי הלך... לא מעט למטה.
הוא ירד למטה בשביל לארגן לפעמים, אבל הוא לא היה בקו ישר עם ברנל, כמו שקסאדו היה. במחצית הראשונה לפחות במסטאיה, ובמחצית השנייה קסאדו גם עלה למעלה. מה תום? יש לך כזה...
לא, אני פשוט לא מצליח להבין החלטה אחת של פליק. קסאדו ופרן, ראינו את שניהם במשחק הראשון, וקסאדו היה אחלה, ממש, ופרן היה חושך. והוא ממשיך לתת קרדיט לפרן,
והוא מוציא את קסדו. לא יודע, נראה לי קצת תמוע. אני גם חושב שאתה יודע, אפשר להוציא את פרן ופדרי יכול להיות באמצע במקום רפיניה, וקסדו לשחק קשר אחורי, משהו שהוא יותר דומה למה שהוא אמור להיות. אבל בסדר, יש מאמן לקבוצה. הוא רואה אותם, וכנראה זה מה שהוא בחר.
אגב, בואו נסתכל קדימה, תום ושי, דני אולמו, כנראה יירשם, אחר מחותיים, לא נחזור לסאגה הזאת, נתפלל שזה כך יהיה, ובעצם יאפשר אולי כניסה מאוד מאוד חלקה למשבצת 10 הזאת, שרפיניה ממלא בהצלחה בינונית, ואולי רפיניה בעצם יעלה, יעבור לצד שמאל, במקום פרן, זה נראה לכם הגיוני, או שפליק מרוצה מהעשר הזה של רפיניה, אני לא יודע מה להגיד, כאילו, מקום הזה.
אני חושב שפליק היום פתח עם פרן לתדהמת כולנו, בגלל שהוא רצה לרווח יותר, ובגלל שהוא רצה להרוויח את רפיניה כסוג של 10. במחצית השנייה, שוב פעם, רפיניה הלך שמאלה, ופרן ירד לספסל, בתקווה של הזמן הקרוב, אבל פרן פחות או יותר הוא השחקן היחיד שיכול להציע לפליק כרגע קו, שחקן קו שיכול להיכנס פנימה, כי רפיניה כל זמן עם רגל שמאל שלו מושך
לקו
ואז לרים.
למרות שזה עבד יותר טוב, כן? דיברנו על זה.
עבד בשער השני, כן. אבל רפיניה הוא לא שחקן שעם רגל שמאל נכנס פנימה, אין לו את הדריבל הזה לכיוון הרחבה, לכיוון אמצע הרחבה. ובגלל זה פליק אני מניח בכל זאת דוחף שיהיה קיצוני שמאלי אמיתי בברצלונה.
קיצוני שמאלי עם רגל ימין, נוסח ניקו.
עם רגל ימין, כן.
וזה לא יקרה. אגב,
ניקו לא יקרה, אבל קיאזה כנראה אולי יקרה. ופליק דיבר בסוף המשחק גם על אנזו פאטי, כמה שהוא מקווה שהוא יחזור להיות בכושר שהוא היה לפני שהוא נפצע. נראה.
באיזה פעם?
באיזה פעם. דני אולמו, לגבי דני אולמו, מאחורי לבנדובסקי, אני מניח שלשם מייעדים אותו, ואז באמת, סימן שאלה, לא רק לגבי רפיניה מאחורה, אלא גם לגבי פדרי, שזו גם עמדה נוחה מאוד בשבילו.
צריך לזכור, כל הסיפור הזה, עוד לא דיברנו לא על גבי, ולא על פרנקי די יונג. וכמובן לא על גונדואן, שעד לפני שבוע עד הלבנתי, כן.
בואו לא נדבר על גונדואן, חבל, לפחות לא עכשיו, אבל אתה צודק במה שאתה אמרת על פרנקי וגבי, וכל זה נותן תחושה שהזהות של הקבוצה הזו, של הנזי פליק, זה לא משהו שאנחנו צריכים לצפות לו בעוד חודש מהיום. בסדר? זה בסוף הסמסטר, אם תרצו.
אבל בגלל זה יש פה משהו שאותי מאוד משמח, ודיברתי עליו קודם, הוא לוקח את מה שיש לו, והוא לא מתעקש, אתם יודעים, אתה לוקח את החתיכות שיש לך הפאזל, אתה לא מתעקש לדחוף אותם איפה שהן לא מתאימות. אתה מנסה לעשות את הפאזל הכי טוב שאתה יכול, הוא למשל, רפיניה בעשר הזה, אז הוא רוצה את רפיניה, אבל הוא רוצה, זאת אומרת, הוא עושה מה שהוא יכול, בשביל לשמור גם על לבנדובסקי, כמו שאמרנו, שיעזרו לו בלחץ, וגם שרפיניה, וגם כן לפתוח עם פרן בשביל הדברים ששי תיאר, זאת אומרת, הוא מחפש לבנות פאזל מאוד מאוד מעניין עם השחקנים שיש לו, ובאמת נשאלת השאלה אם הוא יקבל חזרה, והלוואי שבקרוב שחקנים כמו פרנקי די יונג, וכמו גבי ואולמו, שהם שלושתם בעלי, אגב שחקנים מאוד מגוונים גם, אני משחק בכמה עמדות, אפשר לעשות עם זה דברים מאוד מעניינים, עם הקישור הזה שנוצר, אפילו בלי גונדואן.
אגב, אפשר לעשות עם זה דברים מאוד מעניינים, אבל העדפה של פליק היא באופן מובהק ל-4-2-3-1 עם קיצונים אמיתיים, חזקים, סילונים. אין לנו את זה בצד שמאל כל כך. אולי הוא יתפקד שם את רפיניה, אבל זה לא הצד החזק שלו, אם יש כזה, יאוז.
אין לו צדדים חזקים, אין לו כאלה, כן, אין לו. גם התסרוקת מכוערת, אגב, אם יורשה לי. כן, לא, אני לא מעריך אותו באמת. אני מחבב אותו, בחור נחמד, אני לא מעריך אותו. הוא גם סימן למה שקורה בנבחרת ברזיל, שלא הולך כשום מקום, אם הוא אחד הכוכבים שלה.
הוא לא זומן לבחרת ברזיל, אדוני.
לא, אבל הוא היה בקופה. בקופה הוא היחיד שקבש, אני יודע שהוא לא זומן עכשיו, אבל הוא היה בקופה. וכמו שהוא נראה כך, נבחרת ברזיל נראית כמו, כמו משהו ש... בוא נגיד, אם לנבחרת ברזיל לא קוראים היום ברזיל, אני לא בטוח שכל כך תופסים ממנה, עם כל הכבוד לויניסיוס. גם הוא, אם הוא לא ברזילאי, אני לא בטוח שכל כך אינו עפים עליו. לא שאנחנו עפים עליו יותר מדי. אני רוצה לדבר על עוד מילה, במילה אחת ממש סבב מהיר ביניכם. עושה רושם, פליק, צ'אבי, לא משנה מי. הקבוצה הזאת ממשיכה להיות מאוד מאוד תלויה בכושר ההבקעה של לוונדובסקי. והאמת לוונדובסקי נראה שהוא בא לא רע בכלל העונה הזאת, אבל אנחנו תלויים בו בטירוף, כאילו אין מי שיבקיע כמעט חוץ ממנו.
100% נכון, אני רק רוצה להוסיף כושר ההבקעה של לוונדובסקי וכושר היצירה של למין.
כן. שיצר גם גול מכלום, שיצר הבקעה מכלום, אם תרצה, חיבר את הדברים.
כן, אני חושב שאם לוונדובסקי לא היה כובש את שער הניצחון, היינו קצת יותר רוקצנים כלפיו. היו לו כמה הזדמנויות ממש ממש טובות, כולל אחת שהוא יכל למסור. הנגיחה הזאת למשקוף, אחרי זה. אבל הוא יצא מזה, מה שנקרא. יצא מהמלטאות של...
שמע, אבל הוא היה שם, כאילו, הוא היה שם.
יצא מהמלטאות של... תקשיב, הוא יצא מהמלטאות של הקריש, כי זה שהוא יכל למסור לו, ההזדמנות הראשונה שאתה דיברת עליה, זה היה פרן, הקריש, שהוא לא מסר לו, ואיכשהו לוונדובסקי ברח מהמלטאות הללו.
לא, אבל זה יותר מזה, שפרן הלך לאותו נבדל, במחצית השנייה שם, שהוא ניסה להקפיץ מעל השוער, ידענו כולנו, נבדל, לא נבדל, ידענו שזה לא עיגול. זה לא משנה בכלל, לא משנה מעבר היה מראה. מזל שהיה נבדל, כי אחרי זה היה עוד יותר מביך.
קל.
ולוונדובסקי, כאילו, תשמע, הוא היה סבבה. אתה שחקן שדופק משקופים, קרנה, אתה לא יכול לבוא לה בטענו. זה בסדר, הוא עשה מה שצריך. משחק אחר זה שלושה קל.
שנה שעברה כן באנו אליו בטענות, שהוא הגיע למצבים האלה והחמיץ כמו טירון.
אבל החמיץ בענק, לא דפק משקופים. פה, משקוף זה חוסר מזל, בוא. מה זה משקוף?
שמע, יאוז, אתה יודע, זה קטע שאתה אומר את זה, כי אני ראיתי עם הבן שלי את המשחק, וזה בדיוק מה שהוא אמר. יואו, לוונדובסקי היה כל כך קרוב כל המשחק, אני כל כך שמח, כל כך מגיע לו, הוא היה ממש מבסוט בשבילו.
אבל ככה זה היה, תשמע, הבחור היה באמת, שנה שעברה קטלנו אותו בצדק, קטלנו אותו כי וואלה, כי היה משחקים שלמים, שנראה שהוא לא איתנו. עכשיו, בסדר, אתה בועט, משקוף, קורה, וזה קורה, אבל הוא היה שם, הוא הגיע למצבים, הוא בא, הוא נראה בעניינים, והוא קיבל את הפרס עם שער שוואלה, מאוד הגיע לו, גם לא שער, אגב, טריוויאלי, שער שחלוץ.
וכדורגל זה משחק הפכפך, אתה יודע, כי אם השער הזה לא היה נכנס, הדיאלוג פה היה, איך הוא מחמיץ כל כך הרבה, איך.
בדיוק. והאם פאו ויקטור צריך לפתוח נגד ראיו?
כן. פאו ויקטור, כוכב משחקי הכנה, בינתיים עוד לא פרט השטרות בזה, ההחתמה ש... איך קוראים לו? של הפורטה רץ השבוע... בהתלהבות להצטלם איתו, בשביל להראות, לא הבאתי לכם, ניקו וויליאמס, אז הנה אני מצטלם עם פאו ויקטור.
תשמע, לא פרט השטרות אחרי שני משחקים, זה...
לא, אני צוחק, אבל כאילו, אנחנו מבינים את ההבדלים, מי שמהצופה, מהמאזינים שלנו, שלא מבין, בין משחקי ההכנה נורא נחמדים, לבין באמת לעלות ולהפקיע בליגה, וזה, בוא נגיד, עולם אחר קצת. השבוע, זהו, אנחנו לקראת סיום, השבוע, שימו לב, משחק כפול, אמצע השבוע, משחק נגד ראיו וייקאנו, אחרי זה משחק נגד ויאדוליד, שבעצמה הולכת לשמש מחר בשר תותחים לריאל מדריד, ולמי שיש ספק, ריאל עוד תבקיע הרבה עונה, אני לא יודע אם תנצח, כמה ואיך, אבל היא עוד תבקיע הרבה עונה, לא חסרים שם סקוררים, בניגוד אלינו, בצד הקדמי שם מצב לא רע, אגב, אני חושב שהיום מחליפים איתנו את הקישור, יצחקו, אני חושב שלא מזיק להם איזה פדרי אחד בקבוצה שלהם, אבל זה לא בעיה שלי.
אתה אומר את זה עכשיו בגלל שכמה וינגה פצוע.
לא, אני אומר את זה כי אני חושב שהקישור שלהם הוא לא ברמה של הקישור שלנו. באמת, אני גם חשבתי את זה בשנה שעברה. גם עם קרוס וזה, אני חושב שקרוס כבר היה קצת מעבר לסי, ומודריץ' הרבה מעבר לסי, אבל זה לא בעיה שלנו. אני אוהב את הקישור שלנו, אני אוהב את החבר'ה הצעירים האלה, אני ממש מתרגש מהקישור שלנו. אני חושב שקישור טוב גם, זה הלב של כמעט כל קבוצה גדולה של ברצלונה. שזה משהו שכיף לי לראות, לפחות אני רואה את זה ככה. עוד מילה לסיום, אדון שי?
למין. מה, פשוט עובר לך שהוא כובש שער נחמד, כן? פגע בזחקן.
כן, די נס, האמת. היה נראה שער גאוני, אבל אז הסתבר שזה היה די נס, כן.
היה נראה כמו שער מסי, מסי. מסורב כזה.
קלאסי. מה זה, חלש, בדיוק לפינה, זה לא מה שקרה.
עדיין, יש לך כל משחק, למין מייצר משהו, וזה לא מובן מאליו.
אז זה בדיוק מה שאני אמרתי מקודם.
הוא נבחר למצטיין באופן...
כן, הוא נבחר למצטיין של הליגה.
של הליגה.
אבל זה בדיוק מה שאני אמרתי מקודם, זאת אומרת, אני מסכים לחלוטין עם שי. אנחנו מאוד עובדתית כרגע, אנחנו שני משחקים, ואנחנו נשענים על כושר ההבקעה של לבנדובסקי, אבל זה גם מאוד ניכר כמה אנחנו זקוקים ליצירתיות של למין, כי כרגע עדיין אין כימיה ותנועה בקבוצה, וזה לחלוטין מובן, אנחנו בשלבים מאוד מוקדמים, כדי שמהמרקם הקבוצתי יצוץ השובר שוויון.
אגב, מאוד בלט שקבוצות משקיעות מאמץ מול אמין, באיזשהו שלב מחצית השנייה, הראו את הסטטיסטיקות, 7 התקפות מצד שמאל, 7 התקפות מהאמצע, ורק 3 התקפות מהצד של אמין, קבוצות עושות מה שהן יכולות בשביל לעצור אותו. אגב, אולי באיזשהו שלב של העונה, יהיה שווה לחשוב גם מדי פעם להעביר את למין לעשר הזה, לתת לו קצת להשתולל עם הכדור באמצע, שזה לא כל כך רחוק מהמהלך שהגיע לשער, שהביא לשער. בעצם התחיל פחות או יותר מהאמצע, הוא לא התחיל מהאגף בדיוק.
כבר דיברו על זה לפני גביע גמפר, שהוא ישרק כעשר, אבל זה לא קרה. אבל זה יקרה.
היה חכם מספיק שלא לקח את המספר 10 גם.
זה גם.
שניקו לקח בשמחה.
ניקו קיבל את זה, כהבעת אמון מבילבאו. הוא לא ביקש.
לא היה חייב, כן.
הוא לא ביקש. ובברסה, אתה יודע, אנסופתי ביציאה עם 10 מאחורה.
זה מדהים, זה באמת יום אחד הסיפור של אנסופתי. אתם יודעים, רק נתפלל שיהיה עלייתו, נפילתו ועלייתו שוב. זה עוד יכול לקרות, הוא באמת מאוד צעיר, אבל מי יודע. אז אנחנו הולכים לשבוע מעניין, שני משחקים מעניינים, וזהו, וזה בעצם ממצא את הפודקאסט שלנו. שי?
הסיפור כמו מה של דני אולמו, בתקווה, אחרי ההודעה הרשמית על אנגלה, שהוא יהיה רשום.
וזהו, פודקאסט אחד בלי כסף, אחד בלי כסף, שי.
ואז קיאזה...
מה זה אחד? כל הפודקאסטים שלנו הם בלי כסף בכלל, אין כיוף.
בלי לדבר על כסף, כן, כסף אין, כן.
ובשביל קיאזה, אני לא רואה איך עושים משהו בלי להביא הכנסה נוספת, כשבמונדו בדבורטיבו מבטיחים בפעם ה-500 הקיץ הזה, שהנה, יגיע העסקה של נייקי, ויחיזו על זה רשמית, ויגיע כסף, וזה מה שיגרום לשבוע, שבוע העברות אחרון מאוד מאוד מעניין בברצלונה. לא יודע, אי אפשר להאמין להנהלה הזאת, אי אפשר להאמין לתקשורת הזאת.
לא, גם הם לא באמת בעניין של אמונה, הם לא באמת יודעים. זאת אומרת, כולם מספקלצים, אבל לא באמת יודעים.
מספקלצים זאת הגדרה הכי נכונה.
אגב, שנה שעברה, אם אני זוכר נכון, פחות או יותר בשלבים האלה, הבאנו את פליקס ואת קנסלו, ממש
ביום האחרון.
כן, אבל כאילו הדיבורים היו זה, על הקסקס, זה קרה?
ובזכות ערבות של הפורטה וז'ואן אוליבר.
קריסטיאנסן, פצוע לחודשיים, נכון?
טוענים חודש עכשיו.
מה שהוריד אותו בעצם, גם הוציא אותו בעצם מהשוק של המחירה. הוא לא ימחר.
הוא גם לא רצה לצאת. הוא גם לא רצה לצאת. למרות שניסו לדחוף אותו בשוק פעם בצורה מכוערת מאוד.
אף אחד לא רוצה. זה מה שמדהים, כולם נסים לדחוף אותם, כולם רוצים...
חוץ מגונדורן.
האמת יצא אחלה גבר, וכנראה עשה בשכל בשביל עצמו, כבר שיחק היום, ונאחל לו בהצלחה, בחור חביב ואהוב.
בהודעת הזיבה של גונדורן, הוא אמר, הייתי רוצה להישאר כאן, בעוד עונה, אבל בגלל המצב הכלכלי, בועטים בי, במרכאות, אם ברסה מתחזקת מזה, זה עושה אותי פחות עצוב. כאילו, יכול להיות יותר עצוב מזה, כאילו...
קלאסי, אגב, הוא עושה בשכל, כי הסגרו אותו לטובה, ואגב, כל מי שהיה פעם בחיים שלו בברצלונה, ולהבדיל בחורף במנצ'סטר, יכול להבין למה גונדואן רצה מאוד להישאר ברצלונה. לפחות זה. חברים יקרים, אדון שי, פעל היקר, אני רואה שאתה כבר מפייק לנו פה, אז בבקש שישימו אותך לישון ככה, יחסו אותך טוב, תדליק מזגן, תתכסה בפוך, ואנחנו נגיד לך המון המון תודה.
תודה יאוז.
ותום רוזנבסר, אגדה בהתאבות, היה פודקאסט שלם, בלי פספוסים.
מי היה מאמין, יא אללה.
מה זה רצוף, עונה בזמן, זה אתה, אתה רפיניה של הפודקאסט, כאילו אתה גדל, גדלת ל... לשידור הזה, אתה מקבל את מצטיין הפודקאסט, לפחות בכל הנוגע לזמינות מרשימה. המון תודה לך, ושוב נגיד המון המון תודה למאזינים שכל הזמן איתנו, ומדהים, גם שמעלים את הפודקאסטים הכי מיישים בעולם, ואתם צוחקים שאין מה לעשות, ואתם מתבאסים שזה לא יספיק לפקקים, כי הפקקים יותר ארוכים מהפודקאסט. אני יכול להציע לכם לשמוע את הפודקאסט במהירות איטית, אז אולי תסביקו איזה פקק וחצי, ומה נגיד לכם, שאלה יהיו הפודקאסטים שלנו, קצת מתלוננים וזה, אבל בתכלס מנצחים על הדשא, וזה הכי כיף. נאחל שוב חזרה מהירה לחטופים, חיילי צהל, שמרו על עצמכם, וכמו שאנחנו אומרים, שיהיה ויסקה ברסה, וגם קצת ויסקה ישראל, אם רק אפשר. יאללה ביי.
אמן.
אמן, ביי ביי.
ביי חברים.